על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה דפנה לוי.
כשהזמנתי את ניבי אלרוי לשיחה אחרי מותה של חברתה האהובה, האומנית הנפלאה מאיה אתון, ידעתי שיהיו דברים שיפתיעו אותי, כי ניבי היא כזאת, גם כאומנית וגם כמורה, כזאת שקושרת קשרים בין דברים שנדמים לאחרים רחוקים מאוד. אבל לא ידעתי עד כמה. נפגשנו לפני כמעט חצי שנה ודיברנו על האבל שניבי מגדירה כעבודה בתהליך. על הצורך הזה לחזור ולמצוא את עצמה בנפרד ממי שבמשך למעלה מעשור הייתה שותפה לכל פרט בחייה ויצירתה. אל תוך השיחה שלנו הסתננו, כמו דרך איזה פתח סודי, גם עורבים וחתול ורוח רפאים של נזירה אחת, וטוקים שלא חתכתי בעריכה למרות מחאותיה של ניבי.
אז מאז שפנית אליי, חשבתי הרבה למה בעצם אני עושה את הרעיון, כי כמו שכבר אמרתי לך הרבה, הפודקאסטים האלה שלך שהזדמנתי אליהם במקרה, הם ממש תרפויטים בשבילי. אני שומעת אותם ושומעת אותם שוב, את הניגון של הקול שלך, בשביל הידיעה הזאת שכולנו נמות ומת מישהו, ואנשים מתים בכל מיני דרכים, וזה איכשהו מנחם אותי. והתשובה קשורה בדלתות. אני חושבת שאנחנו קופצות הרבה יותר מהר מדי לדלתות האלה. אני בחיים לא חשבתי שעל המשפט הזה אני אגיע לדלתות, אבל...
בסדר, אנחנו נדלג קדימה
אחורה. כן, זה הולך להיות חתיכת דילוג. אנחנו מתחילות מהאמצע לקראת הסוף, וואו. אני חשבתי שנתחיל לאט לאט, והנה אני ככה נתחיל מהאמצע. אני תמיד ידעתי שאני בן אדם בר מזל, שאני ברת מזל. ממש מילדות הרגשתי נורא ברת מזל, אני מוקפת במשפחה. שאני נורא אוהבת, ובן זוג שלי והילדים שלי, באמת אני מוקפת בהמון אהבה, וזה גרם לי תמיד להרגיש שמוות הוא משהו מעבר לגדר. כלומר, סבא שלי, הפטריארך הגדול, מת בגיל 104, והוא ישב שם על הקורסה, ותמיד הוא היה נראה לי כמו צו גלפגוס, שרק הם יישאר שם, והצמחיה תגדל סביבו, כי היה שם איזה משהו, איזו נוכחות נורא יציבה, נורא מוצקה, שהזמן, כאילו הדפי היסטוריה, כאילו יקבר במכתבים שלו, ובמסמכים שלו, ובזיכרונות שלו. ופתאום, בא מוות, לא צפוי, פתאומי, של מאיה. של החברה שלי, האהבה שלי, של המצפן שלי ושל המטרונום שלי. אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, וקיבלתי טלפון. וזה לא היה צפוי, וקיבלתי טלפון מעבר לים, היא חברה מאוד קרובה ואהובת לב שלנו. קיבלתי את הטלפון, אני לא האמנתי, כי זה היה יום הניסויים שלי, ויצאתי עם הבן זוג שלי, אסף, צאנו ליציאה חגיגית, והתיישבנו על הבר, וזמנו חצי מהבר, ואז ראיתי שהטלפון מצלצל. ולא רציתי לענות, כי הנה אני בטקס יום ניסויים, הנה זו סיבה לא לענות, אבל משהו גרד לי, כי לא שמעתי ממנה מהבוקר, וכתבתי לה, ואמרתי, שנייה, לא שמעתי ממנה, אני רוצה לראות שהכל בסדר, זה היה מין טקס כזה לדעת שהכל בסדר.
סתם טקס יומי או שהייתה סיבה?
לא, הייתה סיבה. זה התגלגל. ידעתי שהיא מושפזת, אבל תמיד היה בבוקר, רק תגידי לי, אני יכולה להראות לך את ההודעה האחרונה, היא לא ענתה לי אף פעם, רק תגידי לי שהכל בסדר, ותמיד הייתה שיחה לפני, אבל בדיוק הייתי בפגישה ואמרתי, אחרי הפגישה נתקשר והיא לא ענתה. ומי האהובת ליבנו אמרה, שסיפרה לי את החדשות, ואני ממש ישבתי שם בבר והרגשתי שנפתחת דלת, ברצפה אני זוכרת את הרצפה הזאת, ולא הרגשתי את האדמה. אני ישבתי שם, אני זוכרת, ניסיתי לאחז באדמה, ופשוט הדלת נפתחה. ובתוך הדלת הזאת, לכן הנה הספר הזה הוא פה, בגלל הדלת הזאת, אני פשוט הרגשתי שאני בתוך, אני נופלת במנהרה הזאת, ו...
אליסה ברצפלו,
כן,
את הספר.
כן, אבל הגרסה הישנה, התורגום כן. הישן. וכל הזמן עברתי, זה מצחיק, אנחנו נתחיל מהאמצע ונלך לאחור, אמרתי, הכל בסדר, מאיה תצא מזה, כי לא מתים כל כך מהר. כי ככה הסתובבתי בעולם, כי ממש שנתיים לפני, הבן זוג שלי, אהבת חיי אסף, בשיא הקורונה היה סגר, היה אסור לצאת מהבתים, אסף והבן הגדול המקסים שלי, מקסי, משקה, מכינו חיימה והלכו לשחק כדורסל, ואסף טיפס על הגדר של הישיבה מול הבית, איבד את שיווי המשקל ונפל אחורה. אני מנסה להיכנס ולא להיכנס לפרטים בו זמנית, סיפור הוא סיפור דרמטי, אבל הוא נס רפואי והוא נשאר בחיים, ואני חייתי בשנתיים האלה בתחושה שהרווחתי את החיים שלו במתנה,
כן.
ושאתה לא מת כל כך מהר. כי הוא נס רפואי, אז הנה, לא מתים כל כך מהר, אז הנה, אז לא מתים. וככה חייתי בתוך הדלת הזאת, מאז שמאיה מתה גם, הייתה שנה, יש מין שנה מחוץ לזמן, הרבה דברים קרו מאז שמאיה מתה.
שזה רק שנה וטיפונת, נכון?
כן, אני יכולה להגיד לך בדיוק שנה וכמה זה, אבל המספרים תמיד מתערבבים לי. אז מוות עקב מחלה, או מוות שאתה מלווה, קרוב אהוב, או אתה מרגיש בסכנת מוות, זה עניין נורא מפחיד, אבל יש איזה רגע להתרגל.
יש תהליך.
יש תהליך. אבל מהרגע שהבנו שמשהו לא בסדר, כלומר, שיש סכנה, פתחנו קבוצה מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד קטנה של האנשים של מאיה, לשמור עליה, ולשמור עליה בחיים, וכל הזמן הדיבור היה שמאיה היא מכשפה, והיא תנצח את זה, כי היא לא כמו כולם.
רגע, בואי נעשה שנייה אחת סדר, בגלל שאני למשל לא יודעת על מה אתם מדברים מרגע ש ומרגע ש. אני יודעת באופן כללי שמאיה נכנסה לאיזשהו הליך רפואי, ובמפתיע המצב הגיע לזה שהיא פתאום נשקפה סכנה לחייה. כן. זה לא אמור להיות היה ככה.
לא.
זה אמור היה להיות שהיא עוברת איזשהו הליך וחוזרת הביתה.
נכון. כנראה הסכנה הייתה מרגע שמשהו השתבש, אבל בעשרת הימים הנוראים הללו, זה היה הדרגתי. אנחנו חשבנו שהיא תצא מזה, בכל מיני אופנים, אבל שהיא תצא מזה, והיה איזה יום של אישה בורחת מבשורה, שבו חבר קרוב רופא התקשר אליי והסביר לי מה המצב. כלומר, כי לא הבנו, היה מין, ניסינו להבין מה קורה, ואז התחלתי לעלות ולרדת במדרגות בבית. כלומר, לשום מקום, כדי שאם אני אמשיך לעלות ולרדת, זה לא יקרה. ואז הפסקתי לעלות ולרדת, והלכתי והתיישבתי בגן משחקים ליד הבית, והבנתי שזה קורה. אבל
אז הקבוצה הזאת שלכם הייתה גם איזה מין סוג של תפילה בעצם?
אני חושבת שאיפשהו הקבוצה הזאת קיימת עד היום, זה אנשים של מאיה. מאיה הייתה אדם מאוד מאוד יוצא דופן. טוב, אני רוצה לספר על זה. את מאיה מלווים אנשים כל חייה, יש לה חברה מגיל 8 או 9, ויש אנשים שהיא אספה עם החיים, אבל אתה היית בר מזל עם מאיה, הכניסה אותך אל החיים שלה. אני חושבת שיש המון אנשים שמרגישים קרובים אליה, כי הייתה אור כל כך קורן, אבל היא לא בקלות הכניסה אדם לחייה, ו ומעט פעמים בחיים שלי, אני באמת ניסיתי לספור אותם, זה מגיע ליד אחת, פגשתי אישה או איש, והרגשתי שהאישה או איש הזה מוכרחים להיות חלק מהחיים שלי. ואני ממש זוכרת את ה אני הכרתי את העבודות של מאיה שנים קודם, כי הייתה פשוט אומנית נפלאה, ואני אומנית, ובאמת הייתה אומנית שהכי אהבתי. והיה בה איזה דמות חולפת, הייתי רואה אותה, הייתה נורא מרשימה, אבל היא הייתה חולפת. ואז הייתה איזו תוכנית רזידנסי, באיזה וילה נטושה ליד כיכר המדינה. הייתה שם את מיכל אימן, ועוד 3 אומניות שאני הכי אוהבת שמאיה אחת מהן.
ושם הכרתן בעצם?
שם הכרנו באמת, כי מיכל ארגנה בבית קפה ישיבה של הרזידנסי המצחיק הזה, ומאיה ישבה ודיברה שם, ואני זוכרת שהיכה בי ברק, כי מאיה ישבה, ודיברה על מכונות אריגה שהופכות למחשבים ותביעה, ואמרתי, המילים האלה זה מילים שאני צריכה להיות לידם. אני חושבת שאני פוגשת את אחת הנשים הכי חכמות שפגשתי, ואלה מילים שאני רוצה לחיות איתם, ואני זוכרת שעשיתי כל הזמן כן עם הראש, כשהיא דיברה באופן לא נשלט, והחברה שהייתה לידי עשתה לי ככה, ואני אפסיק לעשות כן עם הראש.
את מתארת התאהבות, את יודעת.
אני הייתי, כן. מיכל שאלה כל אחת על מה היא עובדת עכשיו. ומאיה פתאום אמרה, אני לא עובדת על כלום. אני לא עובדת על כלום, והיה כל כך כוח, הרבה כוח. אומנים כשהם ליד אומנים, הם מנסים כל הזמן להגיד, אני עובד על זה ואני עובד על זה, ומאיה כל הזמן עבדה, אחר כך אני מכירה את מאיה, אין כזה דבר. והלא עובדת על כלום על זה, היה בזה כל כך הרבה כוח, וניקיון וחדות, ואמת פנימית, דיברתי על דלתות ושזה יהיה, אני ממש הרגשתי כאילו יש שם שער סגור והשער ייפתח, ומאיה תהיה חברה שלי. אני ידעתי את זה וזה קרה לי נורא מעט בחיים, שממש זיהיתי שהאדם הזה יהיה חבר שלי. וזה קרה, והרגשתי נורא ברת מזל. ומאיה ואני היינו נורא שונות. אנחנו שונות. אבל גם קרובות. כי למה, חברה של מאיה, ולרי אמרה של מאיה had many wives, כי כשהיית חברה שלה, זה הייתה איזו חברות אמת, היא באמת השפיעה על חיים של אנשים, ומאיה ונינו חברות, אני חושבת, רק 10 שנים, 12 שנה, וזה הפכה להיות חברות מאוד משמעותית בשבילי.
אתם חלקתם סטודיו באיזשהו שלב, זה נראה לי...
אנחנו חלקנו סטודיו 10 שנים, אז היינו חברות יותר שנים, כי 10 שנים חלקנו סטודיו, בינינו ביחד בין חללים, רק כל הזמן אמרתי למאיה שצריך גו פרו על המצח שלנו, לעשות יומן סטודיו של ניבי ומאיה, של מאיה וניבי, כי זה היה...
עברתם הרבה פעמים...
אנחנו עברנו... היה לנו סטודיו מתחת לאדמה, שמה בגבירול, שבזמן שאני בהקמה של תאום מריאנה במוזיאון, אני באה יום אחד לסטודיו, הולכת מתחת לאדמה, והסטודיו עבר הצפה, ואני בוססתי שם בחושך דולה דברים, וכל העבודות שלנו אלו פטריות, ואז נתנו לנו סטודיו במוסך של אוטסט, ואז הגענו לסטודיו שנגיע אליו. גם החיפושי סטודיו שלנו, היינו בחללים שאי אפשר לתאר, ואז בזכות הגלריסטית של מאיה, נעמי גבעון, הגענו לסטודיו בבית הסקוטי, ממש ערב הקורונה, וכשבאתי לשם, איזה להקה של כלבי תקיפה פגשה אותנו שם, ותקפה אותי, וזה היה פשוט בית רדוף רוחות בין 150 שנה, וזה היה הסטודיו שלנו, כמו ארמון, ואנחנו כל הזמן דיברנו, איזה סטודיו היה לנו אחר כך, כי זה היה מקום מחוץ לזמן, אנחנו הבנו שאנחנו במקום הכי חזק ואינטנסיבי שנשא בו, אנחנו ממש התחבנו שם העולם, לחלוטין, אנחנו לא ידענו איזה שנה, איזו עונה בשנה, מייגן הנזירה שהקימה את הבית חולים הסקוטי שם, בלילות הייתה יוצאת בין הדלתות וסוגרת ופותחת דלתות.
והיינו את מדברת נכנסות... על זה כאילו שזה מובן מאליו שהרוח רפאים הזאת שוטטה
שם. מייגן הייתה שם, לחלוטין. Okay. אני אראה לך את התמונות של הסטודיו, אני אראה לך אותה, הייתה שם. אבל בלילות, בימים פחות. היינו נכנסים, ואלישע הטווס היה פוגש אותנו לפעמים, או סוס פתאום היה פוגש אותנו, או להקת תרנגולות, אף פעם לא ידע.
זוהי יפו.
זוהי יפו, וזה הבית הסקוטי.
זה היה לכם ברור, אבל שאתם עוברות יחד מסטודיו לסטודיו.
כלום לא היה ברור. הוציאו אותנו מהסטודיו באופן פתאומי, כי ידענו שזה יקרה, זה היה חלק מהעסקה, ומאיה ואני בדיוק ארזנו, ולא ידענו לאן אנחנו עוברות, ומאיה, דיברתי על דלתות וחלונות שנפתחים ונסגרים כל הזמן, אז א', בסטודיו הזה, חלק מה... אני אהבתי את מאיה בלב שלם, באמת, כי ידעתי ש... ידעתי שהיא אף פעם לא תיחס עליי. כי נגיד הייתי שוכחת את החלון בסטודיו, פתוח, זה יכול להיות דבר לא טוב לשכוח את החלון. אז היא הייתה פשוט סוגרת אותו, ואומרת, סגרתי את החלון בסטודיו שלך. אני ממש יכולה להראות לך את ההתכתבויות, שממש אנחנו בשבועות האחרונים הייתנו עצובות, כי ידענו שאנחנו צריכות לפנות את הסטודיו, ולא ידענו מה עלה. אבל כל הזמן כתבנו, מאיה, החלון נפתח בנובמבר, כי בנובמבר היא הייתה אמורה לנסוע לשטוקהולם, לפתיחה של התערוכה של הפרק הבא, בתערוכה שכרמית גלילי יצרה ביפו, במגזין 3, אז הפרק הבא היה אמור להיות שהיה. ולחם אותה במגזין 3 בסטוקהולם, והייתה אמורה להתחיל שם רזידנסיב. אז כל הזמן דיברנו על חלון שיפתח בנובמבר, חיכינו לנובמבר, אז היה איזו תחושה של תקווה כזה, הנה שם זה הולך לקרות, עכשיו יוני ולא טוב, אבל בנובמבר יהיה, ודיברתי על הדלת הזאת שנפתחה כשמיה התקשרה, אז בהלוויה אני עמדתי שם באולם, ראיתי את המשפחה של מאיה, ואהובה כל כך.
כן, היית בקשרים גם עם משפחתה?
ניכרתי אותם, אבל לא מאוד עד שמאיה, עד הבית חולים, אבל מאז הבית חולים, כן, מאוד, 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 אנשים מאוד אהובים ויקרים. אבל בית הלוויות בטקס, אני פשוט זוכרת את המרצפות, היו מרצפות גדולות כאלה, כמו 4 מרצפות פה, ואני הרגשתי שפשוט הרצפה נפתחת, והיא לא נשארת. כלומר, נפתחת הרצפה, וכל הזמן זזתי, כי הרגשתי שהרצפה נפתחת. ולצערי, היינו שם שוב, כמה חודשים אחרי, כי גם קרן אחותה של מאיה הלכה לעולמה. וגיליתי שאני חשבתי שהם החליפו שם את הרצפה, הייתה נראית אחרת. זה באמת הייתה חוויה מאוד מאוד מוזרה, כי פתאום הייתי באותו מקום, והוא לא היה נראה אותו דבר. אני זוכרת שאלתי את אייל, האבא של חנוך, הבן של מאיה, אם עשו פה שיפוצים, כי זה היה לא באותו צבע. אז כל הזמן דלתות נפתחו ונסגרו ברצפה ובחלונות ובתקרה. וחודש וחצי, חודשיים אחרי שמאיה מתה, הייתה הופעה של ניק קייב, מאיה מאוד מאוד העריצה. וזה היה ההלוויה שלי למאיה. כלומר, שגם שם נפתחה הרצפה, כל הזמן נפתחות הרצפות האלה. נפארות, אבל שם מה שקרה, ניקייב הקדיש למאיה שיר. הוא הקדיש לה את השיר שרצינו, כי חברות קרובות של מאיה ואהובות מרחבי העולם כתבו לו, ושלחו לו תמונות של מאיה ומכתבים על מאיה. לא סתם הם עשו את זה. ניקייב היה חבר של מאיה, כמו שוויליאם קנטרידג' הוא חבר
את שלי. את סיפרת לי בחטף ככה באיזו שיחת טלפון, שאתם הייתם סטוקריות שלו.
היה אירוע. טוב לך סטוקרית.
איפה זה היה?
כשהוא הגיע להופעה שלו בארץ הלפני האחרונה, אז מאיה בדיוק, בדיוק, בדיוק יצא היומן של מאיה 2018, זה היומן הזה, וכן, לרדיו זה, לפודקאסטים זה נהדר שאני אומרת היומן הזה, אני יכולה לעשות עם גומי כן. ככה שישמעו.
אפשר לרשרש בדפים גם כן.
ומאיה ידע שהיא חייבת לתת לו את היומן הזה, כי היומן הזה התחיל מספר לניקייב, זה היה ספר לפי טקסטים ושירים של ניקייב, ויש שם חודש המוקדש להם לניקייב, ויש חודש לפרנקנשטיין, מרי שלי וניקייב, אלה הדמות.
איך זה מסתדר? אני באמת חשבתי שהיא עשתה יומן...
זה בול, זה מאיה.
בגלל שזה היה איזה 100 שנה לשנה ההיא שמרי שלי כתבה את פרנקנשטיין.
נכון, נכון, אז...
200 שנה.
כן,
200, כן.
אז שניהם מסתדרים.
אוקיי.
מאוד. זה, את יודעת, אם יש קירות בעולמה של מאיה, אלה חלק מהיסודות של הבניין. הוא הגיע, ומאיה הלכה להופעה פעמיים, ובסוף השבוע חזרנו לגיל 16. אנחנו ידענו איפה הוא יהיה, וידענו שאנחנו חייבות לתת לו את הספר של מאיה, כי יצא הראשון, והיא רצה להביא את העותק הראשון, שהוא יהיה אצל ניק קייב, והיא תיתן לו אותו... והתחלנו להפעיל מודיעין שאנחנו מכירים מישהו שמכיר את וורן אליס, והוא נמצא עכשיו, והייתי ממש עם איזה GPS, הוא עכשיו בלוציפר, רוצי לשם, הוא עכשיו ממש כמו ילדות בנות 16, ונורא צחקו עלינו. המשפחה וזה שאנחנו עוקבות אחריו, אני זוכרת את האושר, זה היינו כמו ילדות בנות 16, והוא שם והוא שם. עכשיו, זה גם קשור לפלואידיות של הזיכרון, כי אני זכרתי שבבוקר, קמנו בבוקר, ואמרתי לו, הוא יורד לארוחת בוקר במלון שהוא היה, רוצי. ואני זכרתי שהתחבאתי בשיחים. ורק אחרי המוות של מאיה, שעברתי באובססיביות בחודש הראשון על כל ההודעות, יש שם הודעה, את רוצה סלט נישואה, זו סלט ישראלי. כלומר, אני הלכתי להביא בכלל סלט, כי היינו ממש כמו, עשינו כמו איזה ילדים באש לילה, התחבאנו בשיחים, אבל הלכתי להביא לסלט. אז בעצם, ואז יש לי הודעה באה ממאיה, לא, עשיתי את זה, הוא היה בחדר האוכל ונכנסתי וזה, והיא שולחת לי תמונה איתו. זו תמונה שהיא לא אהבה, אבל זה נורא ריגש אותי. אז כאילו, אז אני לא התחבאתי בשיחים, אני הלכתי להביא סלט, אבל הצלחנו. זה היה כזה רגע של אושר, היו כל כך הרבה רגעים של אושר. שזה מין אושר כזה ממש ילדי, אני חושבת, אמרתי שאנחנו נורא שונות, אז אצלי הילדיות קשה לה להסתתר, כלומר, זה על הג'ינג'ים שלי נמרח. אבל מאיה לא הייתה ילדית, מאיה הייתה, אמרתי, היינו שונות, מאיה הייתה הירח, ואני הייתי כל הכוכבים שנופלים מסביב. זה היה נורא ברור לי, ואמרתי לה את זה הרבה. אבל היה משהו בכניסה של מאיה לחיים שלי, שמאוד הגנה אותי על איזה קרקע. מאיה הצליחה לעזור לי לסגור דלתות, לשים גבולות. יש לי גבולות שנשפחים, וזה חלק מהחיים, וזה חלק מהאמנות שלי, ושם אני חיה, אבל היא עזרה לי לאסוף את עצמי. ודיברנו המון על מים, כי הבנתי כמה המים היו משמעותיים למאיה, וכמה המים היו משמעותיים לי, וזה לא אותה מים, זה לא אותו אגם. כי אם אני חושבת על מוות, ודיברתי על התחושה הזאת שלי, ילדית, שהמוות לא יגיע, גם סביב הפציעה של בן זוג שלי אסף, שהחלים ורק, הוא לא מריח, אבל הרבה אנשים לא הריחו בקורונה, אז בין החושים שעדיף לאבד.
זה היה תהליך החלמה ממושך?
כן, ולא, וכן. אנחנו הרווחנו את החיים של אסף במתנה, אבל רגשית תהליך החלמה הוא ממושך, כן, הוא עוד יימשך. מה שזה גרם לי להרגיש, אני אגיד, הייתה שם גדר בסיפורים אסף, הייתה גדר שהוא נפל וקפץ חזרה, וכל הזמן זה גרם לי להרגיש כאילו יש איזה גדר בין החיים למוות, והגדר הזאת היא גבוהה ואפשר לקפוץ אחורה ולהישאר בחיים. וכשמאיה מתה, הגדר הזאת קצת נשברה לי, היא קצת התרועה לי, וגם הגדר בין העירות לבין השינה. כי אני חולמת המון על מאיה ויש שם גדרות, ודיברתי על מים כי פתאום הבנתי שאחת הסיבות לתחושה הזאת, שקצת נשברה לי בשנה האחרונה, שזה כמו טרמפולינה, העסק הזה עם המוות, היא שאני חושבת, זה לא אחד הזיכרונות הראשונים שלי, כי זה היה בגיל 9, אני חושבת. צחיק. יצאנו לאיזה כזה יום חופש בחוף צמח, בכנרת, ואני זוכרת שאבא שלי האהוב, ואני יצאנו לשחות עם מזרן, אני ממש זוכרת אותנו במים על המזרן, והמזרן נסחף עם הרוח, ואבא שלי שחה להביא את המזרן, והיינו ממש באמצע הכנרת, והוא לא חזר, הוא נעלם. ואני הייתי במים, והייתי במים, וחיכיתי שהוא יחזור, והוא לא חזר. ואני זוכרת את התחושה הזאת, הברורה, הוא לא יחזור. ומתי אני יוצאת החוצה לספר שהוא לא יחזור? אז אני לא בטוחה כמה זמן זה היה, אבל יצאתי מהמים ואמרתי, אבא שחי עם המזרון, אני לא יודעת איפה הוא, והתחילו, מעניין אם זוכרים את זה, אני זוכרת את זה נורא, וחיפשו אותו, ואז התחילו אמבולנסים, הוא פשוט שחה רחוק, והיה באיזה אפיסת כוחות, ואיבד את ההכרה לאיזה סלע, ואני זוכרת שנסענו אחרי האמבולנס, לבית חולים שם למעלה, מעל הכנרת, אני זוכרת את הנסיעה הזאת באמבולנס, וזה גרם לי לבאונסינג הזה, אבא שלי חזר, ואסף חזר,
אז הגיוני לחשוב שגם מאיה תחזור.
אני זוכרת שחשבתי שמאיה תחזור, אני אמרתי למיה, אנשים לא מתים כל כך מהר, והיא אדם הכי חזק שאני מכירה, היא במנהרה עכשיו, אבל נעבור איתה את המנהרה הזאת, והיא תצא מהצד השני. קשה לי להגיד את זה.
את יודעת, זו תחושה שהתעוררה בי, נגיד אחרי שנה שההורים שלי מתו, ואני זוכרת את התחושה הזאת של כאילו, אוקיי, הבנו, עברה שנה, עכשיו אפשר לחזור בבקשה.
יש לי כזאת קבוצה שלי עם עצמי בוואטסאפ כל הזמן, אני כותבת, מכתבים למאיה, אני כותבת לה כל הזמן, כי לחלוטין, זה מה שאני כותבת, טוב, הבנו, תחזרי, עברתי לבית חדש, איפה את? כל דבר כזה, אז בסדר, מספיק.
זה הדבר היחיד שהוא באמת באמת סופי, זאת אומרת, הגוף לא מבין את זה, לא רק השכל.
אני חושבת שמאיה הבין... אני מדברת איתך כאילו אף אחד לא מקשיב, אז יכול להיות שלא לא תשדרי את זה ואף אחד לא יקשיב, זו שיחה בינינו, כי אני בטוחה, פתאום אני חושבת שאולי אנשים יקשיבו לזה. ויש שם אנשים שלא יכירו את מאיה מימיה, ויש אנשים שמכירים את העבודות של מאיה. ובתוך העבודות של מאיה יש עיסוק במוות, ויש עיסוק במיתולוגיה, כי מאיה עסקה במיתולוגיות. אני לא רוצה להגיד מה מאיה עסקה, הייתה מאיה שלי, יש כל מיני מאיות, אבל כן מאיה שלי, שלחה סימנים של קלפים שאספה ברחוב, וחיה את החיים דרך סימנים ויזואליים, והייתה לנו שפה פרטית, כמו שהייתה לכל אחת מהחברים הקרובים שלה שפה פרטית, איתה כמו שהיא יצרה שפה בסימנים, וחלק מהסימנים עוסקים בדיוק בעל החיים ועל המוות,
אני חושבת שכל האמנות עוסקת בזה.
כן, אבל יש כאלה שיותר, יש כאלה שהמוות שמה מהגרעין, אבל היא הייתה אדם מאוד מאוד חי. הייתה אדם מאוד חי, וגם הייתה, התרגלה מיינדפולנס בשנים האחרונות, שמאוד שינה אותה. באמת, זה שינה אותה. ומאז שמאיה מתה, אני מרגישה כאילו אנחנו שוחות בספר החיות והמתות. כלומר, הגדר הזאת שדיברתי עליה, שכל כך הייתה ברורה לי בין החיים לבין המוות נפרצה, אז אני מגיעה לסיבה שבגללה כנראה אני מקיים את השיחה הזאת, כי כמו ששתינו יודעות, התלבטתי הרבה, ואני מרגישה שאני זקוקה לתקסים, לחזור לחיים. עזבנו את הסטודיו שבועיים לפני מה שקרה, ואולי הייתי מסוגלת לקחת סטודיו שנה עכשיו. אני אומנית שעובדת בסטודיו ועושה תערוכות ומקימה תערוכות. חודש אחרי שמאיה מתה הייתה לי תערוכה מיצב במגדל מים. במיד אחרי זה מיצב באיטליה, והייתי צריכה לשלוח סקיצות לתערוכה באיטליה, ביריד הכי גדול ברומא כזה. והקווים לא התחברו לי. בחיים זה לא קרה לי. אני רשמת, אני חושבת ברישום. השפת אם שלי היא רישום. המילים, כמו שאת שמה לב, הם... הם נעות להם לכל הכיוונים ומחצרות אחוריות, אבל ברישום יש סימנים על דף, אתה יוצר סימנים על דף ויוצר עולם. אחר כך את אמרתי לך, את מתרגמת את העולם לפעמים למעיצבים ופסלים, ולפעמים יש כוח משיכה והם יכולים לקרוס, אבל על נייר הם לא יקרסו לי. פעם כן. הראשונה שהרישומים, והיחידה בחיים שהרישומים קרסו לי, אני זוכרת, ישבתי בבית קפה, ליד הפסיכולוגית שלי, מנסה לעשות את הסקיצות, והקווים לא התחברו. הם פשוט, אני יכולה להראות לך את הסקיצה הזאת, הם קפצו לי לכל הכיוונים. והריפוי, יחד עם הממש סביב הימים האלה, אנחנו עזבנו, אנחנו בדיוק עברנו דירה, ולא היה לנו חודש בית, זה היה ימים במקרה, זה קרה ככה, ואני זוכרת היום שבו עזבנו, שהמובילים באו לארגזים, וחברים באו לעזור לי להרוז, זה היה פשוט לא יאמן, הם היו כמו תהלוכה, ואני באמת הבנתי את העניין הזה של, של, של חברות, הייתה תהלוכה של חברים, וחברה אחת באה לעזור לי להרוז, ובמקום זה אמרתי לה, אני יכולה ללכות להרוז, את לוקחת אותי לבית חולים, אני הולכת להיפרד ממנה, וישבה וחיכתה לי, זה לקח 10 ימים, עד שרשמית, זה היה תהליך העשרה ימים האלה, ואז הגיע היום שאני הורזת, ומתקשרים אליי, ואומרים לי, שנגמר, כלומר שעשרת הימים הנוראים נגמרים, ומאיה לא תחזור, אני צריכה להודיע, כי גם המון אנשים כתבו לי כל 10 הימים האלה, חיפשו את מאיה, אני הייתי צריכה, היינו כל פעם ניסחנו מחדש הודעה לאומה, איפה מאיה, כי אנשים חיפשו את מאיה, והבית היה בארגזים, ופתאום עלתה הרבנית, השכנה מהקומה השנייה, עם קערה, עם בצק, וכל הזמן אמרה לי, לקחת מהבצק לעשות הפרשת חלל, כדי שמאיה תישאר בחיים, אבל אני אומרת לה, היא לא תישאר בחיים, אני אומרת, לא, תפרישי חלב, ואני, והיא שם את הקערה הזאת על רמת ארגזים, ואני הייתי צריכה לתלוש בצק מתוך, זאת הייתה הסיטואציה הכי סוריאליסטית, וכאילו לאחז בחיים שאני יודעת שאני לא אמורה לאחז בהם, זה הרגיש לי באמת כמו מסיפור של יואל הופמן, כי עשיתי את זה בשבילה, כי רצה אחריי כל 10 הימים האלה, היא שמעה, הרבנית שמעה, על מה הברצה עליי כל הזמן עם הפרשת חלב, ואני לא הגעתי אליה, אז היא הגיעה אליי, ושבועיים אחר כך, את ההלוויה, והשבעה, עכשיו אני מבינה שיחד עם הכאב הזה, שהמצפן והמטרונום שלי בעולם נשברה, אז החברים שלי, הם היו שם, יום אחרי עברתי לגור, בבית של חברת נפש, והיא ישנה בסלון, עם כל הילדים שלי, עם שני הילדים המתוקים המופלאים שלי, והבן זוג שלי, שפשוט החזיק אותי מעל המים, אני פרפרתי בתוך, בין מעל ומתחת לפני המים, והוא החזיק אותי שם, והחבר המתוק שלי זוהר, שהוא פסל והוא עשה מצבה למאיה, והיינו צריכים לעשות ועדת, מאיה דימוי למצבה, וניר מלונדון, בא עם הרעיון, ומה יהיה הטקסט, והיו, חבורת היו את האנשים של מאיה, והיו את האנשים שלי, והם הפכו להיות אנשים שהחזיקו אותי מעל המים, וזה זה, 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 זה גורם להאמין מאוד מאוד בחיים. בשנה האחרונה מאז היו המון סיבות להגיד תודה לחברים שלי, כי קרו כל מיני דברים לא פשוטים מאז. כל פעם מחדש הם היו שם, זה המשפחה שלי והחברים שלי, הם פשוט, הם הצילו אותי. זה הרבה דברים טובים ומצחיקים, וגם מאוד עצובים. כי זוהר מצא את עצמו בשטחים, מסתת, האבן של המצבה נעלמה, והוא הגיע לשטחים מסתת את המצבה. ואז פתאום קרן הלכה לעולמה והיה צריך להחליף מצבה, אז שוב פעם נסענו לבית המצבות, וכל פעם הוא היה שם. ועשינו את הירח ככה, והירח הזה היה יותר טוב. עכשיו, הדימוי שמופיע למצבה של מאיה, זה מתוך עבודה של מאיה, מתוך התערוכה האחרונה שלה. וזה מאוד מוזר שיש את האנשים של מאיה, שמסתובבים להם באמת כמו איזה כל, איזה אטמוספירה בין כוכבית ברחבי העולם, אבל הם האנשים של מאיה, כי למאיה היה משהו מגנטי. וכמו שאת שומעת, אני זולגת, אני רוחבית, ומאיה הייתה לינארית.
בתור מי שחזרקו סטודיו ובילו הרבה שעות יצירה זו בחברת זו, באמת הייתם מעורבות אחת בעבודה של השנייה?
עכשיו אני אקח נשימה. כי התשובה היא כן. כי התשובה היא העבודות שלי, לא היו עבודות שלי בלי מאיה. כל התערוכות של מאיה, זה הכל שיחות בינינו על ספסלים. יש ספסל בקריאת ספר בפארק ליד הבית שלנו, ששם היו כל תערוכה מתיישבות. וזה עגול, וזה זה, ועשרות תמונות בקבוצה עם עוד חברה טובה מיה, של לא היה דימוי שיצא שלא צולם ונשלח לו מחשבות, שברי מחשבות, היינו שולחות אחת לשנייה, טקסטים וסימנים ודימויים, והיה עולם שלם. זה מאוד מרחיק לכת להגיד, כי אומרים לי שהייתי אומנית ואישה עוד לפני מאיה בשנה האחרונה הזאת, ושאני חייבת לזכור את זה. אבל אני, מאיה שינתה אותי, אני עבדתי בשבילה, אני הרגשתי שאני, כאילו, יש אדם אחד שיראה את זה ויגיד לי דברים, ואני אהיה שמחה, ופחות, העולם הזה הוא עולם אכזרי, עולם אמנות, זה שדה לא פשוט.
אתם גם נסעתם הולכת לראות אמנות בכל מיני מקומות, נכון?
נכון. סיפרתי לך שם. נסענו לוונציה, והיינו מתחילות את היום, בקוסית אפרול שפריץ בתשע בבוקר, ומאיה הייתה שמה פרנק סינטרה, ואז היינו רואות אומנות מתוך, וזה העולם כל כך שלם, אני גם, זה היה תמונות מתוך הסטודיו, אבל בגלל שאני גם מרצה וגם כל מיני קבוצות, והולכת, תמיד זה היה בשביל מאיה, הייתי הולכת למקומות, כדי אחר כך לדבר על זה עם מאיה, אני ראיתי דברים, זה דבר מאוד מוזר להגיד, כי יש לי משפחה נפלאה, באמת ושלמה, אבל היה עוד עולם של מאיה ושלי, שחייתי בשבילה, כי היה את הכוכב שלנו, והיה עוד כוכב מאיה, שבו אני חובה ורואה דברים, כדי שאני אוכל לספר למאיה, קוראת ספרים כדי שאני אוכל לשלוח למאיה, ואני הרחיבה את העולם שלי, ולכן אני חוזרת לנושא הסטודיו ששאלת אותי עליו, סטודיו הזה היה באמת כמו עוד כוכב, גם כשהיינו מתחת לאדמה, וכשעלינו מעל האדמה, ו... ובסטודיו האחרון אנחנו כל הזמן צחקנו, בא לי להראות לך הודעות מהוואטסאפ, איך הסטודיו הזה יהרוג אותנו, כי הוא מחוץ לזמן ואין זמן אחריו. כל הזמן...
למה הוא היה מחוץ לזמן? מלבד רוח הרפאים שמשוטטת בו ש...
היה לנו שותף בסטודיו, אומן מקסים, אולי יש שלושה שותפים בסטודיו, אבל ליאור תמים, שהוא אומן שהיה מעבר ל... פרוסדורו אמר שהיא לא הייתה שם, הוא לא פגש אותה. אני כן פגשתי אותה, היא לא הפחידה אותי, כי היא הייתה נזירה ואחות, והיא עשדה את בית החולים הזה, אבל היא הייתה נוכחת שם, אז פחות באנו בערבים, כי היו שעות שהיא הייתה, היו שעות שהרגשתי שהיא דוחפת אותנו החוצה. החלק של הסטודיו שלנו היה החלק האחורי, שהיה נטוש המון שנים, אנחנו היינו מודעות להיסטוריה של הסטודיו, אבל קרו שם דברים מאוד מאוד מוזרים, וטקסים מאוד מוזרים, וידענו שרק כשנצא מהסטודיו נוכל להבין, העולם הזה של הסטודיו, וידעתי שרק ביום שאני אצא מהסטודיו, הסטודיו הזה יהפוך, אני בונה עולמות, אני אומנית, שמה שאני עושה זה בעצם, זה נשמע קצת גרנדיוזי, אבל ככה אני חושבת, אני יוצרת עולמות על דפי נייר, כי אני חושבת ברישום, ואז כמו קפיצת בנג'י, או כמו איזה קרבות נגד כוח המשיכה, יש איזה דחף פנימי לגרום לעולמות הזה, כן, שהעולמות האלה, שאני אוכל לטייל בתוכם. וקורים הרבה דברים בדרך, זה לא פשוט, העולמות האלה קורסים לפעמים. ממש ראיתי התכתבויות עם מאיה על העולמות שאני עמדתי לבנות, ועולמות שהיא עמדה לבנות ממש רגע אחרי, וזה נורא מצחיק, כי במשך 5 שנים האחרונות בניתי המון סירות, והסירות האלה הפליגו להם, והם כאילו היו סירות אוויר, הם הפליגו בשמיים, ואני זוכרת, זה כאלה התכתבויות אידיוטיות ומצחיקות.
את מדברת על תהום אריאנה?
אחרי תאום מריאנה היה התחלה, זה נשמע כמו סוף, אבל זה היה התחלה. תאום מריאנה נולד כי הייתי אומנית האורחת באוניברסיטה העברית, 2015-16, זה כבר המון שנים, וביום שקיבלתי את זה, זה היה כמו חנות ממתקים, כי היה לי...
שזה איזשהו פרויקט שמפגיש אומנים פלסטיים?
זה פרויקט שיזמה...
עם חוקרי מוח ומדענים ו...
זה פרויקט שיזמו שלושה, מיכל מור, שהיא יוצרת של האוניברסיטה, פרופסור יגאל הראל, שהוא היה אז... כאן, ודן סגב, שעוד הוא זה שפגש אותי לרעיון, והרעיון הזה נורא השפיע עליי, כי אני באתי מלא ברעיונות, כנראה כמו שאני נשמעת, שנשפחים, הוא אמר לי, אני מציע לך לעשות ריסט, תני לחוקרים שם לגופי הידע להשפיע עלייך, ואני לא הבנתי מה בישלתי לעצמי, כשהקשבתי לו, כי זה לא רק שזה השפיע עליי, המערכות יחסים עם החוקרים, מה שציפו אותי, אני הייתי בהצפת ידע, כמו בהצפה, אני לחלוטין, זה נשמע כל כך מילולי, אבל אני עסקתי בהצפה שנים, כי פשוט הרגשתי בהצפה ידע שאפילו הביאה לרמות של מצוקה, שהיום אני ממש מחבקת אותה, ושני חוקרי מוח מרתקים.
אפשר לראות תוצאות של זה באתר שלך, יש שם...
זה לפני ואחרי, תמיד שתפקחו כן. אולי עם חוקרים. אני אגיד, אני חוזרת אחורה, זה באמת לא לינארי, אבל אני לא אדם לינארי, הדברים הולכים קדימה ואחורה, החיים מתחילים מהאמצע. הבן זוג שלי, אהבת חיי, אסף, חמוד. נפגשנו כשהייתי בת 22 נדמה לי, יש לי בעיית מספרים, אז אולי לא, אבל נראה לי ש-22. וביום, כשהוא התקשר אליי, שאלתי אותו אם הוא עובד במפעל לטיסנים, כי היה רעש כזה. וזה היה צנטריפוגות, הוא חוקר ימי הוא מיקרוביולוג ואקולוג. נו, ואני חושבת שהוא הבחור היחידי בתולדות הדייטים במאה ה-20 ומאה ה-21, שהצליח לפתות בחורה על ידי זה שהוא סיפר לה על אוכלוסיות של תאים שמתאבדים. וזה גמר אותי. השיחה הראשונה שלנו זה היה הרצאה שלו בסלון שלי במשך שעה על תאים, היצורים חד תאים שמתאבדים. והשיחה הזאת כבשה אותי. אני ידעתי שזה יהיה הפנסוק שלי, כי דיברתי על היצורים חד תאים שמתאבדים. ואני מספרת את זה כי יחסים שלנו מאוד אוהבים וגם סימביוטיים, וכמו שאני חי אומנות, הוא חי את המחקר המדעי שלו, ואצלנו בארוחת ערב על זה מדברים, מדברים על איך יצורים חד תאים בים משפיעים על התנועה של העננים בשמיים, ואיך חלקיקי מיקרופלסטיק או גנים של פרות מגיעות לעננים בשמיים, ואיך כל כדור הארץ הוא בעצם אורגניזם אחד. אני חי את כדור הארץ כאורגניזם אחד באופן מאוד עמוק, ככה אני חיה, גם בזה עוסקות העבודות שלי, והעבודות שלי עוסקות בסופים והתחלות. האמנות שלי קשורה המון בשיתופי פעולה, כי יש לי את העולם שלי, הוא נורא בנוי לי בעולם, אבל חלק מהעניין שלי זה שליטה וחוסר שליטה, והדרך שלי לאבד שליטה זה להזמין אנשים לעולם שלי ולשתף איתם פעולה, וזה אומר אנשים שכותבים כמו מורן שוב ובשוב אהובת ליבי, וזה אומר אלה רוטשילד שהיא כוריאוגרפית וחוקרים גם האוניברסיטה העברית וגם ממכון ויצמן, ואני משתפת פעולה עם אומנים אחרים כמו אתר גבע וזוהר גוטסמן, שעכשיו אנחנו ממש ממש עובדים על עוד פעם עבודה תלויה שאלוהים יודע אם כוח המשיכה לא יפיל אותה על המבקרים, שזה נורא מרגש אותי כי כי אנחנו עובדים ביחד, אבל הוא גם הציל אותי כמה פעמים השנה. הוא היה חבר, אז זה נורא חשוב. אז אמנות אצלי גם קשורה בחברות, עם אנשים שהם באמת חברים שלי, ואנשים שאני לא פגשתי מימיי. יש לי משפחה באמת מופלא, יש לי אמא ואבא מאוד מאוד אהובים, ושתי אחיות, אני הכי קטנה, מאוד מאוד, אז בעצם יש לי שלוש אמות, שמאוד השפיעו עליי באופן עמוק. אבא שלי היה שחקן תיאטרון בילדותו, אני אומרת את זה ככה, כי יש לו כל עמוק.
אבל בטוח בטח לא היה לו כל עמוק.
אני חושב, הוא היה שחקן גם בנעוריו, הוא היה שחקן עד דרך הצבא, אבל הוא היה יושב איתי שהייתי קטנה, ומקריא לי, היה כזה סדרה, סבא שלי הוציא ספרים של תולדות האומנות הראשונים, מפעם, ואבא שלי יושב איתי עם סדרת האומנים הגדולים, וכל פעם פותח בדף, היום רמברנט, היום רובנס, ומספר לי את הסיפור שמאחורי התמונה, ואני זוכרת את זה בתור רגעי קסם בילדות נורא נורא עמוקים, שאני לא חושבת שהוא מדמיין לעצמו כמה זה השפיע עליי. כל מיני דברים מוזרים, אני זוכרת בחופשים גדולים, היה ספרים של לאה גולדברג, והייתי מעתיקה את הצורות של האותיות, אני אפילו לא חושבת שידעתי, שהבנתי את המשמעות של השירים, פשוט הייתי מעתיקה את האותיות של השירים. ואמא שלי, יש לה תשוקה עזה, עזה ל לעתיקות, זה כמו, אבל זה כמו הצייד, זה כזה הסנרק שלה, היא אוספת דברים, שאוסף כלובים ענקי, ואוסף ברווזים, ודברים ושטיחים, וחפצי חמדה, וזה היה בכל מיני שווקפיה פשפשים, וזה נורא גם קשור בעבודות שלי, לגלות הזיכרונות, וזה הילדות שלי, ואני ממש מרגישה שיש משם איפשהו בנוי העולם שלי, זה מגיע במשפחה שלנו, מהמון מקומות כאלה מצחיקים, וזה מצחיק שמשם הגעתי, והיה לי אני אהבתי ביולוגיה, אבל היה נכשל בכימיה, ופתאום התאהבתי בחוקר. התאהבתי בחוקר שהוא מרכז עולמי, ופתאום העולם הזה, המיקרוסקופי, הפך להיות חלק מהחיים שלי. אני חווה יצורים מיקרוסקופיים, כמו הם יושבים איתנו בארוחת הערב.
אבל את כל זה סיפרת לי כדי להגיד ש
שאני איבדתי את הקו מחשבה.
כן, לא. שעל אף המשפחה המאוד חמה ומאגנת הזו, בכל זאת בשנה האחרונה חברים היו
לא, המשפחה מאוד
תמיכה מאוד
חברים. חשובים. ומשפחה, אמרתי כן. לך את זה לפני ששבתי לך את המצפן, אז פשוט בדרך, זה קרה בדרך שהלכתי לקנות מצפן, כי את יודעת, זה היה כבר כמו איזה קלישה שאמרתי למאיה שהיא מטרונום ומצפן, כי באמת זה היה מוחשי, זה לא היה מופשט, היא הייתה טיק, 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 וגם המצפן, אני תמיד נכנסת דרך דלתות אחוריות, ומאבדת אוריינטציה, והלמעלה הופך אצלי ללמטה, ומאיה הגנה אותי, הסבירה לי תמיד איפה התקרה ואיפה הרצפה.
גם בעולם האמיתי שמחוץ לאמנות? כן?
אני ממש זוכרת, וזה דברים, זה מצחיק מה הופך להיות אינטימי בשיחה כזאת על אדם שלך. יש רגעים של שיחות שאני יודעת על איזה שולחן ישבנו, שהיא אמרה לי דברים לא תמיד קלים, לפעמים ממש קשים, שאני נוסעת את המשפטים האלה איתי, כלומר, היא אמרה לי דברים, היא הסבירה לי דברים על העולם, על אנשים, על סביבה, על גבולות, על איך אני צריכה לכוון את עצמי, איפה האנרגיה שלי צריכה להתכוון, האנרגיה שלה הייתה מאוד ממוקדת, והאנרגיה שלי, כמו שאת רואה, היא משפריצה, אבל כן. אנרגיה שמשפריצה היא מתפזרת, היא ככה, היא משייתת בחלל, בעצם היא מקדה לי את האנרגיה, זה היה כמו גוש אנרגיה, כאילו כמו בין הידיים שלה, שעושים ככה, שמחזיקים את הלב ככה, וסיבה שהבאתי לך מצפה, אני לא יודעת למה, זה נראה לי אינטואיטיבי לגמרי, היא בטח לא מודעת לזה, זה לא בגלל זה, אבל אמא שלי מביאה לי כל הזמן מצפנים, היא הביאה לי פתאום, כשעברנו לבית החדש, פתאום חיכה על שולחן העבודה של אבא שלי מצפן קוריאני עתיק גדול מעץ. ואז פתאום יביא לי מצפן קטן, והם בכל מיני גדלים, ואני לא חושבת, היא עם אדם מאוד 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 אסתטי, עם אסתטיקה מאוד גבוהה, אני חושבת שהיא רואה אותם כחפצי העתיקות שהם, אבל אצלי זה...
אני מאוד שמחתי כשנתת לי מצפן, משום שכחפץ הוא נורא יפה בעיניי. זה שהמחת יכולה להצביע על משהו בעולם.
אז זה בדיוק להצביע על משהו בעולם. פשוט התחיל להופיע בעבודות של כל הזמן. ופתאום אני... זה מצחיק, זה כנראה אני לא הראשונה שפתאום מבינה דברים שיושבת ומדברת כאן, שכנראה היה בו מורים לאחרים, אבל... מאז שמאיה מתה, אני רושמת כל הזמן דרכים, וזה מחזיר אותי אחורה. העבודה, אני זוכרת, אני למדתי תואר שני בניו יורק, וסיימתי שם את התואר, וקיבלתי רזידנצי באיזה תוכנית שהות אומן, רזידנצי באיזה גלריה לקראת הארוחה, ונכנסתי להיריון ועברתי הפלה. ולא התכוננתי לזה. וכחלק מהצעדים, זה נשמע כל כך נשלט, לא היה בזה שום דבר נשלט או מודע, אבל פשוט לקחתי חתיכות קרשים והתחלתי לגלף. ואני מגלפת המון, גם עכשיו, ברגעים אלה, בימים אלה. והתחלתי לגלף, ומה שגילפתי שם הייתה הדרך, שאין לסוף, כאילו קוראים לעבודה הזאת לאיבוד, לוזינג, וזה גילוף עמוק, זה גילוף תרפויטי, זה כמו ריפוי בעיסוק, לא, השתמשתי בסכין כמו שהם משתמשים בעיפרון, וגילפתי עמוק עמוק כמו לפצוע את העץ ולרפא ככה, וזה דרך. וככה התמודדתי עם ההפלה.
ועכשיו זה חוזר עם המעבר.
ואני פתאום מבינה, אני קולטת מה הציורים אז, חוץ מהמיצבים שהם דבר אחר, אבל אני פתאום קולטת מה אני רושמת מאז ש... זה קרה באובססיה, וזה שוב פעם הדרכים האלה שמסמנות את עצמם פנימה החוצה, כי הדרכים שלי הן נכנסות לתוך הגוף מכל מיני מפות אנטומיות ויוצאות, ועשיתי איזה מיצב ושילבתי בין המצפנים לבין הדרכים, ואני... זה נשמע לי כל כך מילולי, אבל אני נאחזת כאילו דרך הקווים, זה אוחז בחיים, זה מסמן דרך, זה נקודות אחיזה. מאיה ואני שתינו חיינו רישום באופן מלא תשוקה, ואנחנו שתינו לא היינו נשים דתיות, אבל אם היה משהו קרוב לדת זה הרישום, אנחנו האמנו ברישום כדרך לראות את החיים, ואני זוכרת שיחות שלנו, זה יצבן אותנו שחושבים שרישום הוא וסל, כאילו שהוא כלי לסקיצה או כלי, רישום היה הגרעין, זה דרך להבין ולראות את העולם, והרישום שלנו היה נורא שונה, אבל אנחנו חשבנו על רישום ביחד, ואני קראתי את הרישום של מאיה, כמו שקוראים יומנים, וזה היה מטאפיזי הרישום של מאיה, והיה שם שליטה וחוסר שליטה, וגם אצלי יש את השליטה והחוסר שליטה, ואנחנו מדברות בשתי שפות נורא שונות, אבל הייתה את השפה הפרטית שלנו, שדיברה דרך רישום, הקווים נפגשו שם בשבילי ובשבילה, ודיברנו אותו.
אבל אף אחד לא עבדתם ביחד.
אז כשנפגשנו, אז ברזידנס הייתה תערוכה שעצרה אירנה גורדון בספרייה הלאומית בירושלים, תערוכה קבוצתית של, זה היה סביב הארונות הארכיונים של הספרייה הלאומית, שנתנו אותם לכל מיני אומנים, ואנחנו עשינו עבודה משותפת, מיכל אימן, הילה אמרם, מאיה זק, מאיה ואני, ובמהלך ההקמה של העבודה הזאת כל כך התקרבנו, וזאת הייתה עבודה שאני... שמאיה עשתה טפט ואני רישום, וזה הסתרג אחד בתוך השני כל העבודות.
אפשר לראות את זה ברשת?
לא נראה לי שאף אחת מאיתנו שמה את זה, אני לא יודעת אם זה שם. אבל הפנטזיה של מאיה ושלי היו לנו המון פנטזיות, הם לא כולן היו מוגנות במציאות, אבל מאיה ואני אמרנו שיום אחד, זה פנטזיות. אנחנו נציג בפלט טוקיו, שזה היה חלל האומנות האהוב על מאיה ועליי בכל העולם, ושם יש לנו תערוכה, למה היה את יעת מרי, של מרי שלי, יעת מרי תארפ באותה תקופה, ודיברנו על מרי ומרי, שתי האלטר איגוז שלנו, וזאת תהיה התערוכה שלנו יום אחד. אמרנו, כשנציג ביחד, זה יהיה ארמונות באוויר. איזו פנטזיה פראית כזאת. זה לא קרה, אבל אנחנו מבחינתנו המון. אני... היה לנו פשוט, בשנתיים האחרונות הדלת הייתה דלת ליד דלת, והיינו עוברות, כלומר, בין סטודיו לסטודיו לגמרי בפלואידיות, זה לא...
ואמרת שמאז מותה את מרגישה שאת נזקקת לתקסים.
כן, אז זאת התשובה, מה שאנחנו עושות פה מבחינתי, אמרתי לך שהתלבטתי הרבה, כי ניסיתי להבין למה לדבר על מאיה, ככה.
כן.
כי יש המון מאיות, ומאיה הייתה אדם מאוד דיסקרטי, ויש את מאיה של המשפחה שלה, ויש אחי את מאיה של הבן של החנוך הקסום.
אבל אנחנו מדברות גם על ניבי.
אז זהו, אז אני צריכה, מבחינתי הבנתי, אז סיפרתי לך שמיום שמאיה הלכה, אז לא יכולתי להיכנס לסטודיו, ועבדתי במשך שנה, עברנו לבית חדש. שכל הזמן אמרתי לה, מאיה, אני לא רוצה לעבור לשם, אולי אני עושה טעות כזה. ועברנו ביום שמאיה הלכה, וירדתי לרחוב בבילו, והיו שם עורבים, ומאיה צעירה עורבים, והעורבים של מאיה התחילו לריב עם העורבים שלי, כי שתינו צעירות עורבים, והעורבים של מאיה ניצחו את העורבים שלי, ואמרתי, אני לא יכולה להמשיך להיות בשכונה הזאת.
זה פשוט נשמע לי משפט כל כך ארטילאי, שאני חייבת להבין מה, כי את מדברת בשני המקרים על עורבים מצוירים.
לא. מאיה ואני היינו מאוד שונות, אבל היה לנו עולם משותף, שהיה קשור במילים שהיינו שולחות אחת לשנייה, ודימויים שהיינו שולחות אחת לשנייה, ומאיה הייתה נטו עמוק בגותיקה.
כן.
ואני, החברים שלי היו ברונו שולץ, וסטפן צווייג, אנחנו היינו בתקופות אחרות בהיסטוריה, אבל היה לי ברור מי הם החברים שלי, וברור לי משלה. אבל מאיה רשמה באופן מאוד מטאפיזי ומסעיר, והרישומים הללו שאנשים ראו בפייסבוק שהיא מעלה כל הזמן, היו תרגילים בדרך לשחרור הנפש, וזה חלק מהמיינדפולנס, כי היא עבדה באותה תקופה על תערוכה מאוד נשלטת, וזה היה מין תרגילים כאלה בחוסר שליטה בדרך, היא הייתה ממש עושה את זה על הדרך, וגם אני, יש לי אובססיה של עורבים, עם עורבים, ובילינו באותה גינה ציבורית המון שנים בקריאת ספר שם בפארק ליד איפה שגרנו, והעורבים שם הם מאוד דומיננטיים. והעורבים של מאיה קמו לחיים אחרת, ויש לה רישום אחד של עורב ועורב שהם נראים, שנורא הטרידו אותי, והם הרגישו שכאילו, הם מאוד בריונים העורבים האלה. וכשמאיה מתה, ירדתי לרחוב, וראיתי זוג עורבים. ואני רואה אותם דרך המבט שלי, ופתאום המבט של מאיה השתלט עליה, והתחלתי להגיד לעצמי בראש, האהובים שלך נהדרים, הם חכמים והם נהדרים, והם חזקים והם מטאפיזיים, אבל הם לא שלי, גם האהובים שלי רוצים לחיות. וזה קשור לרישום, ולכתב יד, ולזה שיש מאיה בתוכי.
ולרצון להמשיך לחיות.
להמשיך לחיות ולהמשיך ליצור, ומאוד היה לי קשה לרשום אחרי שהיא מתה. כי רשמתי ורשמתי וקווים קרסו לתוך עצמם, כי קווים של מאיה נכנסו כל הזמן, ואמרתי, אני אף פעם לא הייתי את, אני הייתי אחרת. ופתאום הייתי צריכה להגיד, את היית אומנית אדירה, אבל את לא פה, ואני חייבת להמשיך ליצור גם בלעדייך, אני לא יכולה להפסיק ליצור, אני חייבת להמשיך לחיות, ואני חייבת להמשיך ליצור. ולפני 3 ימים נכנסתי לסטודיו, והחלטתי שאלה הדלתות, שכמו שהדלתות נפתחו ביולי שנה שעברה, והם לא נסגרו לי. היה איזה חודש אחרי שמאיה מתה, שאסף, שהוא באמת סלע, אני זוכרת אותו, מחזיק אותי בהופעה של ניקייב, כדי שאני לא אפול, והוא פשוט, רק אותו ראיתי שם, וזה היה מצב נורא אבסורדי, כי כולם שמעו מאיה אתונת, ניקייב אומר, הוא כאילו שלף פתק מהכיס שלו, this song is for מאיה, מאיה אתון. ומי שידע שאני בקהל כל הזמן כתב לי, אבל אני לא הייתי שם. אז אני מרגישה באופן מאוד מוחשי, שגם שיחה שלי איתך, שהתכוננתי אליה, אמרתי לך כי התלבטתי, אבל אמרתי לך שמשהו בקול שלך אמר לי שזה הטקס שאני צריכה לעבור כדי לחזור לחיות. אני חזרתי לחיות, כי יש לי באמת משפחה...
ויצירה.
יש לי משפחה ויצירה, אבל אני חושבת שזה שיש לי הורים, אחיות, בן זוג ושני ילדים כל כך קסומים, זה סיבה להישאר בחיים, ויצירה הייתה שם כל הזמן, זה מזל, יצילה אותי, כי היו שם, עבדתי עם אנשים, ועבדתי לקראת הארוחות, והייתי חייבת, וזה השאיר אותי בחיים. אבל הסטודיו החדש הזה, שהוא ראשון בלי מאיה, מזה 10 שנים, והשיחה הזאת היא, ההבנה הזאת, שהכל כל כך דק, אני לא, בת 10. אני לא חושבת שהחיים הם בינאריים, שיש גדר כבר, שהמוות הוא מעבר לצד, ושאפשר לקפוץ חזרה כמו טרמפולינה. אבל השנה האחרונה, ואירועים שקרו מאז, גרמו לי להבין כמה תודה, כי הכל הפך להיות רכבת הרים, ופתאום גם החיים, זה הגיע גם לחיים שלי, ההרגשה הזאת. ואני זוכרת שאסף אמר לי, את יכולה להמשיך ללבוש שחורים ולהתנהג כאילו אין חיים, אבל יש חיים והם מסביבך, ואת צריכה לבחור בהם. ואני זוכרת שנורא כעסתי עליו. אבל זה, אני מודה לו, כי הוא
שם. את זוכרת תחושה כזאת מודעת אבל? של, של אולי אין חיים פתאום?
אז יש להורים שלי, ההורים שלי גרים עדיין באותו בית שבו גדלתי ונולדתי בו. וכל הקירות הם קירות מעץ. ועד היום אני מוצאת על כל מיני שלבים של עץ, גילופים שגילפתי מגיל 4, שעוד רואים שאני עוד לא יודעת לכתוב ומנסה, וחלקים של סירות, ספר של דוקטור דוליטל שכולו ציירתי על הסירות בגיל 3 ו-4, ותכף אני אסביר לך למה אני חושבת שזו התשובה על המוות, כי אני חושבת שמגיל נורא צעיר, התחושה שלי של חיות קשורה בחומר, כאילו הגבולות של הגוף והגבולות של מרחב, אני צריכה להרגיש אותם בחומר, וצריכה לחפור בתוך חומר כדי להרגיש חיה, לכן אני חושבת שאני מגלפת בית, ולכן אני חושבת שאני פסלת, ולכן הרישומים לא נשארים ברישומים, אני מכירה את זה, רישומים כל כך יפים, למה את משאירה אותם רישומים? אני חייבת את התחושה של החומר כדי להרגיש בחיים. מה היה? הייתה עושה מעיצבי רישום, והייתה אדם מאוד רוחני. אני אדם נורא דיוניסי, אני חייבת להרגיש חומר, אני תסביכורה לי מהלך, ניצחה את התחושה של החומר, והעץ הוא כזה, ועכשיו זה נורא מצחיק, כי זוהר ואני, אנחנו שורפים עץ עכשיו, אנחנו נכנסים באים אימא של העץ, אנחנו לוקחים גזעי עץ ענקים ומגלפים בהם איזה פסל מונוליטי ושורפים אותו ועושים מדורה, וזה טקס הולך להיות, אנחנו הולכים לעשות את המדורה הזאת, והחומר הזה קשור בתקסים, ואני חושבת שזה הנה, אני עושה לי כל עצמי, אני בונה לעצמי דלתות לחזור לחיים, כי כשמוות פתאומי הוא טרגדיה, כל מוות הוא טרגדיה, גם אם כולנו נמות, אבל יש מוות שנופל פתאום, השמיים נופלים עליך, אני הייתי צריכה למצוא את האוריינטציה מחדש, יחד עם עדיין פה מסתובבים במרחב, פה באטמוספירה, שורה של אנשים, המשפחה של מאיה והחברים של מאיה, שמוצאים כל אחד את הדרך שלו מחדש, כי לכל אחד היה מאיה משלו.
המוות של הקישר ביניכם גם?
כן, כן. כן, אנחנו אנשים של מאיה. לתקופות מאוד, לתקופות פחות, אבל אנחנו שם, אנחנו יודעים. יש אנשים שהיו קרובים אליי לפני המוות של מאיה, יש אנשים שלא הכרתי לפני המוות של מאיה, אבל יש איזה, כי זה מאיות שונות. שוב, מאיה had many wives, אבל זה קישר כמו שזה קישר ביני לבין המשפחה של מאיה, זה קישר ביני לבין החברות והחברים של מאיה, ויש המון קודים שרק אנחנו יודעים שהם מצחיקים אותנו. כי המאיה שהייתה שם בחוץ דרך האמנות שלה הייתה מהפנטת אולי, מסעירה, מסתורית.
אמרת קודם את המילה מכשפה. למה התואר הזה נקשר בה?
כי המכשפה היה בדמות שלה, כי בעבודות שלה יש משהו כאילו יודעת, כאילו היא קפצה מעבר לגדר. וואו, אני אפילו לא יכולה לדבר על זה, זה קשה לי, כי נורא, יש לי מלחמות בתוך הגוף שלי מול המיתולוגיה הזאת, כי מאיה אמיתית.
דרך למאיה. מאיה אמיתית הייתה בן אדם.
כן, כי מאיה אמיתית הייתה מצחיקה, והייתה מקללת, והייתה בן אדם נושם וחי ומצחיק וטועה, ולא יודע הכל, היא הייתה חיה, היה שם המקום, וזה מצוין אותי.
לא יודע, הכל המאוד עצוב זה שהיא באמת חשבה שזאת תהיה שנה נהדרת השנה הזאת.
זה מעצבן.
גם אני חשבתי. תראה איזשהו מקום, ברכת שנה טובה כזאת, נכון?
כן, זה היה לה עם הולדת האחרון שלי.
נכון.
כן, שאהובתי, יש לי תחושה שזאת הולכת להיות שנה נפלאה, כן. אבל אני זוכרת עד לפני שהכרתי אותה שהיה משהו בלתי מושג. אבל מרגע שעברתי את השער הזה ונכנסתי לעולם של החברות של מאיה, אני לא יכולתי לראות את זה מבפנים, כי היא הייתה בתוך הגוף, דיברת על שעונים, היה לי שעון מאיה. זה היה נורא אידיוטי, כי הייתי מסתובבת בבית, ואם לא הייתי יודעת מה לעשות, מה התכוונתי לעשות, הייתי מסתכלת על השעון וכותבת ומתקשרת למאיה. היה לי ממש שעון מאיה בתוך הגוף, ככה ידעתי, זה הגן אותי ביום, מה עושים עכשיו, מתקשרים למאיה או כותפים למאיה. וכנראה כל אדם שמישהו קרוב הולך לו, אז השעון הזה מפסיק, אבל אתה עוד נתלה בהודעות בוואטסאפ, ומסתכל על דימויים שאומרים לך דברים אחרים, מאנשים אחרים. זה היה נורא קשה ביומן לראות אירועים במהלך השנה שדיברנו שנלך ביחד, או יום ההולדת שלה, או הפתיחות של תערוכות שלה, או הפתיחה של התערוכה של זוהר במוזיאון ישראל, שקבענו ללכת ביחד, או נורא קשה לי גם האירועים שפתאום לא תכננו ביחד. איך אני מתכננת דברים בלעדיה? כלומר, היא שם, אז אני כותבת לה במכתבים למאיה, ביומן שלי, כדי שהיא תמשיך להיות שם, אבל היא לא עונה לי.
ואת קוראת אותם אחר כך?
קראתי בדרך לפה, אבל זה מוזר. יש שם דברים שאני לא אומרת, כי אבל אני חושבת שבגלל זה גם הפודקאסט הזה כל כך משמעותי לי ועזר לי, כי שמעתי אנשים אחרים אומרים את זה, אז אני לא מרגישה לא בסדר, שאני מוכרחה להאמין, שמגיע לי להמשיך לחיות גם אם היא הלכה, כי הייתה כל כך נהדרת. אמרתי את זה אתמול, היא באמת הייתה משהו מיוחד, את כולם מיוחדים, אבל היא הייתה משהו מיוחד.
לאבד חברה קרובה, זה תמיד דבר ממוטט וכואב
זה,
נורא.
זה מהות נורא פלואידית ומוזרה, כי בימים אחרי מותה, אז עברתי לשבועיים הבית של החברה שהצילה אותנו ושקנה אותנו אצלה, בשבוע אחרי, הוא רחוב אחד מהבית של מאיה. והייתי יורדת לרחוב, ופחדתי לרדת לרחוב, כי הייתי כמו שלט של אבל, כי הרבה אנשים הכירו את החברות שלנו, והייתי הולכת קדימה ברחוב, ואנשים היו מחבקים אותי כמו שלט של אבל, וזו הייתה תקופה ארוכה כזאת, זה קורה לי עד עכשיו. נורא ברור לי הצורך שלהם, נורא אהבו את מאיה, הם מחפשים מישהו
לחלוק
את זה איתו, זה נורא טבעי וברור, אבל אני לא יכולתי, זה משגע אותי להיות שלט של אבל, אני לא רוצה, ולא הלכתי לפתיחות תקופה נורא ארוכה, כי אנשים פשוט ידעתי שכשמישהו שאני פחות מכירה ניגש ואומר לי, אני חשבתי עלייך, הוא רצה לספר לי מחשבות שלו על מאיה, שזה נורא טבעי, אבל אני צריכה ללבוש תחפושת שאני הולכת למקומות האלה, אני צריכה ללבוש שריון אבירים גדול עם קסקסים רחב, ופתאום, ואני רוצה להישאר עם השריון הזה לפעמים, אני לא רוצה ש... פתיחה של זוהר במוזיאון ישראל, בכיתי כל הדרך עם אסף ברכבת, עתיתי את שריון האבירים, נכנסתי לשם וניגשו אליי, והרגשתי שהקסקסים ככה מתפזרים על הרצפה מסביבי, ואני צריכה לאסוף אותם, כי אני בתחתונים, הלכו לי הקסקסים, זה מעניין. ויש לי, באמת שאני ברת מזל, כי אני מאוד מטופלת, ומאוד נתמכת, ויש המון אנשים באמת סביבי, פשוט מדהימים, שסובלים אותי, אבל אני מגדלת את המאיה הזאת בתוכי, שהיא מאיה שלי, שאני אוכל להמשיך ליצור ולחיות, ולא להרגיש רגשות אשמה שאני חיה.
הרבה אנשים אמרו לי שזה הדבר המנחם שהם מוצאים, כשהם יכולים להמשיך להחזיק בתוכם משהו שהוא נשאר מהבן אדם שהלך, כאילו הוא לא הלך לגמרי.
אני יצאתי לשתות איתה. לבד, אחרי שהיא מתה, ישבתי וכאילו על הבר, והיו גולגלות, והייתי נורא מבסוטה, כי אם היה
יש גולגלות, בעבדות, כן.
והם היו, הם חייכו, הם היו גולגלות מחייכות, אז צילמתי אותם ושלחתי לה, ואתמול, לקראת השיחה איתך, דיברתי עם מיה, עם חברה טובה של מיה, מאוד מאוד, חברת נפש, ובאמצע השיחה אמרתי לה, מה אנחנו עושים את השיחה הזאת? זה כל כך סוריאליסטי, הייתה מתפקעת מצחוק מהשיחה הזאת. אז מי אמרה לי, לא, הייתה מבטלת את זה, אמרה, די, תעזבו כבר. אמרתי לה, באמת, כי עצם השיחות האלה שאנחנו מנסות להבין איך מאיה הייתה מגיבה, זה דבר מאוד מוזר, כי היא לא שם להגיב, היא לא שם להפתיע אותנו, זה נורא קשה. אובדן הזה של המימד של ההפתעה, שאני יכולה לכתוב לה, אבל היא לא תפתיע אותי שוב, אז אני מנחשת, אבל זה רק סימנים. והרעיון הזה שחוזר, ככה הבנתי אצל המון אנשים שאיבדו קרובים, שמאיה חוזרת בציפורים וזבובים, וזה פתאום הלכתי בדרך הסודית, שזה הדרך מהגן של הילד שלי הביתה, והופיע חתול ממולי, והסתכל עליי, ואני הסתכלתי עליו, ואז אמרתי, אולי אתה מאיה, ואמרתי, לא, יש לך שפם של היטלר, אתה יכול להיות היטלר באותה מידה, וחשבתי, אז אני מדברת על מאיה, ואתה בכלל היטלר, אז אתה לא הסימן הנכון.
טוב, בשם אנשי החתולים תרשי לי להתקומם, אם יש חיה שהיטלר לא יחזור בה, זה חתול.
צילמתי לך, הוא היה קצת נראה, הוא היה נראה כמו מצחיק, למקס ארנס יש ציור של אדם שקופצת מעבר לגדר, ואני עכשיו עושה קפיצת ראש מעבר לגדר מבחינתי, זה נורא מוחשי לי, הטקס שאני הולכת לפה ועושה את השיחה הזאת כדי לקפוץ מעבר לגדר, כי עברתי לסטודיו ולא פרקתי את הארגזים, כי חיכיתי לשיחה הזאת, כי אני צריכה לשהות בסטודיו, והוא נעים לי, הוא לא הסטודיו שלי ושל מאיה, הוא לא גדול ורב הוד, והוא לא מחוץ לזמן, אבל הוא הזמן, אבל הוא בתוך הזמן, אני הייתי בשנה מחוץ לזמן, ובתוך השנה הזאת...
כל השנה הזאת עבדת בבית?
כל השנה הזאת לא רק בבית, כי עשיתי גם מיצבים מאוד גדולים, אז עבדתי גם במגדל מים, רמנו עם אתר גבע סירות באוויר, ואז נסענו לרומא וצבנו שם מיצב באיזה מין חלל פוטוריסטי כזה, בתוך יריד גדול, ועוד תערוכה שהייתה סייט ספציפיק, ועוד תערוכה שרשמתי על הקיר, ועוד המון המון, ועוד ספר, הספר האינסופי האודיסאה, ספר המים שאני עובדת על... עליו שנים ועומד לצאת, והשתנה שוב, הוא השתנה כשאסף נפצע, והקורונה, והרגשתי שהחיים מתחילים חדש, כי הוא ספר על ההתחלה. כל תהום אריאנה, התערוכה שלי במוזיאון הרצליה, שעצרה דוקטור אריה לוריה, הייתה התערוכה על הסוף, והספר הזה הוא ההתחלה שאחרי הסוף, ואני חייבת אותו כדי לצאת מזה. ובשבועות האחרונים למותה, מאיה כל הזמן אמרה לי, ניבי, תוציא כבר את הספר הזה, תיפטרי ממנו מהתודעה, את חייבת להמשיך הלאה. ואני חושבת שאני לא נפטרת כי אני... כי אני מחזיקה את מאיה, את מאיה של החיים. אני לא נפטרת מהספר הזה, כי זה אומר שזה... יש לזה סוף. אני רוצה ספר בלי סוף, אבל אני חייבת, אם היא צודקת, הגברת מאיה הזאת. אני צריכה להפסיק, ולא הפסקתי לעבוד לרגע. אני מציירת ועובדת, וכל השנה, ועבודה מוזמנת. סיפרתי לך את הסיפור המצחיק שלא יסופר על העבודה המוזמנת של עכשיו.
אבל מותר לי להגיד שאת מגלפת טוקים.
לא. כי כל מי שישמע ומודע לסיפור יחטוף התקפת צחוק.
נהדר, אז אני משאירה את זה, אני משאירה את זה.
אלא, שמור אותי כאן אלוהים. ויש פרויקטים גדולים לפניי, שאני מאוד מעורבת בהם רגשית ומאחוריי, אבל בתוך זה, זה היה תחושה ש... וואו. אני לא רוצה להגיד את זה, אני מפחדת להגיד את זה. אני אגיד את זה, אבל אני מתנצלת בפני מי שיחס. אני הייתי מבטרת על הכל בשביל להחזיר את מאיה, אבל לא על המשפחה שלי. יש לי משפחה. אז אני, יש לי כזה גתה וכדור. סילבר בוליץ וכל מיני עסקאות כאלה עם השטן ואשתו, מה אני יכולה לתת לך כדי שמאיה תחזור. אבל אני לא יכולה לתת לו אותי. כי כמעט חשבתי שאני נותנת לו אותי. היה לי איזה רגע בשנה ש... הייתה איזו הפתעה, וחשבתי כזו דרמטית, וחשבתי שאני אתן לו אותי, ואז מאיה תחזור. אבל זה השתנה, זה היה ממש מזל, ופתאום אני פה ואני חיה, ואני יודעת שאני...
אבל את יודעת שגם אם חלילה היית נותנת לו את עצמך, היא לא הייתה חוזרת. זה הקושי הגדול באמת, שזה בכלל לא משנה מה אנחנו מוכנים לתת בעסקאות האלה. אין אף אחד שמוכן לעשות איתנו את ההסכם הזה.
כשחשבתי שמשהו רק קורה, זה היה ביום הולדת שלי. זה היה כמה חודשים אחרי שמאיה מלכה. וזה קורה גם סביבי, זה קורה לא רק לי. וכנראה דיברתי מספיק אנשים, וזה קורה גם להם. התחושה הזאת שפתאום, באמת, שזה שער חשמלי שיתרומם, וכן מתים כל כך מהר. אז עשיתי המון עסקאות, כי אז פתאום אמרתי, טוב, יש שם מקומות בבית כפורות, אז תפתחו עוד קומה ונבוא נעשה חינגה, אבל יש רצפה בין הקומות, אז איך נוכל לדבר, זה לא כל כך שווה ככה. והרגע שהבנתי שאולי בסדר, זה הרגע שאמרתי, די, את לא יכולה להמשיך להתכסות במוות הזה, כי גם את לא כאן לתמיד וכולנו, נמות בסוף, ומה היה איתנו, ויש מי שדואג שהיא תמשיך ותהיה, ובאמת ישירה עבודות שיהיו אחריה, וזה חשוב.
כן.
וגם מי שלא משאיר עבודות אחריו, הוא משאיר אנשים שאוהבים אותו, וזה חשוב. אני יודעת שאני אהבתי אותה בלב שלם. אבל אני צריכה לחיות, ואני צריכה ליצור, כי זה הכוח החיות שלי, אני יודעת איפה אני חיה. העבודות שלי תמיד עסקו בסופים והתחלות. אם אני יכולה לחשוב, זה מה שיש שם תמיד. וזה תקווה כזאת, עבודה הראשונה שעשיתי קראו לה על חלב שנשפח, יש איזה עיר זולגת ממגירה, והרצון כאילו למתוח את הזמן ולהחזיר אותו לאחור. וזה כל הזמן מנגנונים של ריפוי והחלמה וקריסה והחלמה, סוף העולם והרזורקציה. ומאיה מתה ונתקעתי, כי אין רזורקציה, ואני חושבת ש... אני עושה כאן איזה סוג של טקס רזורקציה, ואני...
בשיחה הזו?
כן. כי אני אחזור לסטודיו ואני חושבת שאני אדע. וגם חוויתי רגעים של אושר השנה, וזה בכלל לא היה לי ברור. כלומר, אני התקופה של אחרי שמאמתה, אני חשבתי שזהו. אבל החיים הם... עשיתי עם המשפחה שלי לחופשה, ורחבנו על אופניים, ואמרתי ככה, אני יכולה להחזיק את האושר, ככה זה מרגיש רגעים של אושר. ולא היו לי רגשות אשמה, אז זה סימן טוב.
לגמרי.
שאני יכולה להיות מאושרת, ולא להרגיש שזה בא בחטא. ואפשר להיות שמחה, אפשר להיות לא רק שלט של אבל.
ודאי להיות עצמה. אני חושבת שהביטוי הזה, שאפשר להיות שמחה, זה מנקודה מצוינת לסכם את השיחה שלנו, כי אין לה באמת נקודת סיום.
לא, עבודה בתהליך. כן, אני יכולה להישאר פה, לישון אצלך, לחוץ על הספה, את יודעת, אני אביא את הילדים שלי, הם נורא מתוקים. אוקיי, עשה לך הצגות.
ניבי, הרבה מאוד תודה, כי הייתה בעיניי שיחה נורא נוגעת ללב.
תודה לך, הרבה תודה.